מועדים לשמחה לכולם. בימים האלה שאנחנו כבר עומדים לקראת סיומם, זה קצת מצער שכבר אנחנו עומדים לסיים את הימים הטובים האלה, כבר זה כבר נראה כבר באופק, אפילו הקדוש ברוך הוא גם כן מצטער שהימים האלה עומדים להסתיים, שזה הוא עשה את שמחת או את שמיני עצרת, ככה איזה משהו ככה לנחמה על הפרידה. הימים האלה שהם ימי שמחה גדולים, שבימים כתיקונם היינו בישראל הירוקד בבית המקדש, שואב רוח הקודש במעמד המיוחד הזה של שמחת בית השואבה. ימי השמחה האלה, השמחה הזאת היא ענף של האהבה שאנחנו רוחשים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוחש לנו, כמו שמסילת ישרים מסביר, שהשמחה, לשמחה מה זו עושה, אנחנו אוהבים את השם, אוהבים את השם, שמחים לעבוד אותו, שמחים בקשר איתו, שמחים שהוא אוהב אותנו, וכמו שרב לוי יצחק אמר בשם רבו המגיד, אנחנו גם כן שמחים, גם כן לשמח את השם, ואנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא שמח בשמחתנו, בגלל שאנחנו שמחים שהוא שמח בשמחתנו, אנחנו עוד יותר שמחים, ואנחנו עוד יותר משמחים אותו, וככה עד בסוף. השמחה הגדולה הזאת, הכל מושתת על האהבה, על האהבה הגדולה שאנחנו ההדדית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אחד מהדברים המופלאים שיש באהבה הזאת, אחד גם החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בזה שהוא יצר את המציאות הזאת, זה שהאהבה הזאת היא לא איזה משהו מאיזה עולם אחר, משהו שמיוחד לקדוש ברוך הוא, ואין לנו בעצם יכולת למשש אותה, אין לנו יכולת לאחוז בה, אין לנו יכולת ליצור אותה. האהבה הזאת זאת אהבה שהיא קיימת גם בחיים שלנו, בין בני אדם, בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, בין אב לבנו. שיר השירים שהוא מבטא את האהבה הזאת, כמו שומע רם, שכולו משל הוא לעניין זה, אז יש שם גילוי של אהבה, שקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, וישראל אוהבים את השם יתברך, והעובדה הזאת שזה משל הוא לעניין זה, פירושו של דבר, שזה לא איזה משהו שהוא, זה משהו בכלל אחר, משהו שבכלל אין לדמות אותו. לא, אדרבה. משל הוא לעניין זה, כמו שאיש ואישה אוהבים אחד את השני, כך ממש, כך אותו עניין יש גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וממילא, למרות שקדוש ברוך הוא אין סופי, והוא בלתי מוגבל, ואין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף וכו', אף על פי כן, אנחנו מסוגלים להתקשר אליו ולאהוב אותו, והוא אוהב אותנו, כמו משל הוא לעניין הזה, כמו שאיש אוהב את אשתו, כמו שאב אוהב את בנו. וכיוון שכך, אז מה שננסה לעשות במסגרת הזמן הקצר שיש לנו, ננסה קצת לראות איך בעצם אוהבים, איך מחזקים את האהבה, איך מפתחים את האהבה בין שני אנשים, בין איש לאישה, איך מפתחים את האהבה, ומתוך כך נלמד איך אנחנו יכולים לפתח את זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וגם כמו שנלמד איך לפתח את זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, גם נלמד גם איך לפתח שהקדוש ברוך הוא יאהב גם אותנו. הוא אוהב אותנו, אהבה אינסופית, איך אפשר להגביר את זה, שזה יהיה עוד יותר. אחד הכללים היותר נפוצים, זה אז האמת היא שזה, בעצם זה גם שיעור בזוגיות, זה בעצם גם כן שיעור בחברות, אבל זה גם, אולי בעיקר, שיעור שהוא נועד לקשר בינינו לבין השם, אבל בעצם זה שיעור שגם אמור ללמד אותנו, גם אנחנו אמורים ללמוד ביחד גם את בעצם פיתוח של זוגיות. על אחד הכללים הגדולים שהאהבה שקיימת בלב חשוב מאוד להגיד אותה. הדיבור שמדברים, דיבורים של אהבה, הם מאוד מחזקים את האהבה. בכלל הדיבור יש לו כוח לחזק מאוד דברים חבויים בלב. בחסידות מקובל להגיד שהאמנתי כי אדבר. כשאדם מדבר דיבורים של אמונה, אז זה גוף גורם שהוא יאמין. האמנתי כי אדבר. כשאני מדבר את הדיבורים של האמונה, אז אני גם כן זה מחזק את האמונה אצלי. באהבה, כשאדם אומר לחברו, או איש אומר לאשתו, וכן להפך, באמת מבטא את האהבה שהוא רוכש לשני, אז זה מעצים ונותן הרבה כוח, הרבה עוצמה, הרבה חוזק לרגשות האלה שהם חוויים כל הזמן בלב. זה כלל גדול, ואחד מהדברים שהרבה אנשים טועים ביחסים ביניהם, אגב, גם בין סתם, בין בני אדם, בין חברים, שלא, כאילו, לא מקובל להגיד כמה אני אוהב אותך, כמה זה, כאילו, לא כל כך לא מקובל להגיד את זה. אבל זה לא, זה חבל, זה פספוס, זה דבר מאוד טוב, מאוד משמח כשאדם אומר לחבר שלו כמה הוא אוהב אותו. כמובן, כשאדם אומר לאשתו, והרבה פעמים אנשים אומרים שזה מיותר, בסך הכל זה מובן מאליו, מה, אמרתי פעם לאשתי שאני אוהב אותה. כל עוד היא לא קיבלה הודעת ביטול, אז זה בתוקף. אז זה לא ככה. הדיבורים האלה, כשאומרים אותם, הם פועלים והם מתחזקים ומחזקים ביותר ויותר כל הזמן. ככה באמת גם כשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, יש חשיבות גדולה שאדם יגיד לשם יתברך כמה שהוא אוהב אותו. כמה שהוא אוהב את השם, נגיד את זה. לא, למרות שהוא יודע את זה, למרות שגם אתה יודע את זה, אבל להגיד את זה. כשאדם אומר את זה, מי שאומר את זה ומי שרגיל להגיד את זה, אז הוא יודע כמה שהדבר הזה מחזק מאוד מאוד את האהבה, מעצים את האהבה בינו לבין השם יתברך. אז זה דבר פשוט. בסך הכל הוא לא מחדש לקדוש ברוך הוא פה שום דבר. הקדוש ברוך הוא יודע את זה. מסתם גם האישה, הבעל לא מחדש לה משהו. אבל בכל אופן, כשאומרים את זה, זה דבר שמאוד מאוד מחזק את האהבה. אז זו הנקודה הראשונה, להגיד את זה, להגיד את זה בדיבורים, בתפילה. יש כל מיני שירים שאנחנו מבטאים את העניין הזה. אבל בכל אופן, לא כל כך דומה שירים שכולם שרים, ואתה שר יחד עם כולם. לבין איזו אמירה פנימית שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אמירה אישית, פנימית, אינטימית, בינך לבין השם יתברך, שאתה מבטא את הדבר הזה. אז זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שמגבירה הרבה אהבה בין, שוב, בין חברים וגם בין בני זוג, זה שיש עבודה, נקרא לזה, ככל שיש עבודה יותר משותפת, צמודה, שיתוף פעולה, אז זה יוצר קשר חזק, כשרחוק מן העין, רחוק מן הלב, כשאדם אין לו כל כך הקשרים בפועל עם השני, הם אחד לשנה אתה רואה אותו, ולא מדבר איתו, ולא משוחח איתו, ולא אין קשר, אז מטבע הדברים זה מאוד מצמצם ומקטין את הקשר ביניכם. לעומת עוד, כשיש עבודה מאוד אינטנסיבית, קשר מאוד אינטנסיבי אחד עם השני, אם כמובן היחסים יחסים טובים, כי לפעמים כשיש יחסים אינטנסיביים, אבל היחסים הם בעייתיים, אז זה רק מעצים בעיות. אבל כשהיחסים יחסים טובים, כשיש באמת התנהגות הולמת בין הצדדים, אז ככל שיותר מחוברים אחד לשני, ככל שעובדים יותר ביחד, ככל שקשורים אחד לשני יותר, ככל שכל הזמן מתחככים אחד בשני בעשייה כזאת ובעשייה כזאת, ויש הרבה 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 עשייה משותפת, אז זה עצמו מגביר את הקשר ומגביר את החיבור, מגביר את האהבה. אז זה נכון גם כן, זה נכון גם כן לזוגיות, כן, אם בעל פוגש את אשתו פעם בדי הרבה זמן, לאיזשהו משהו שלא לא לקשר ממשי, וקשר שבאמת שבאמת ביניהם, אז באמת זה הולך ומדלדל את הקשר. וגם חברים שלא נפגשים אחד עם השני, אז זה מעמם את הקשר. וגם עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו, יש לנו אפשרות לעבוד איתו צמוד, לעבוד איתו צמוד באופן אינטנסיבי. ויש אפשרות להיות רחוקים, להיות בעולם שלו, העולם הזה כולו זה עולם שלו, זה אי אפשר לברוח ממנו, אבל בעצם לא להיות כל כך בקשר. אדם יכול אפילו ללמוד תורה, אבל ללמוד תורה שלו בלי קשר. הוא פשוט יושב, הוא עסוק בסוגיה, הוא עסוק בזה, ובעצם הוא בכלל, זה לא מתקשר אצלו, זה לא מתחבר למפגש שלו עם השם. כן, הוא יכול לעשות מצוות, יכול להיות עסוק בארבעת המינים או בסוכה או בזה, ובעצם הוא יכול להיות עסוק בדבר, אבל הוא לא קשור, הוא לא עובד עם השם. לעבוד עם השם זה העשייה המשותפת עם השם מצריכה אותנו לחבר, לא יותר מדי. הדוגמאות אגב שאמרתי האלה הן דוגמאות טובות, שלפחות אדם לומד תורה ומצוות, יכול להיות שאדם גם לומד תורה ולא מקיים מצוות וסתם באמת בלי קשר, חי בלי קשר. אבל נדבר גם מי שכבר לא מקיים מצוות ולומד תורה ואפילו מתפלל, אדם יכול להתפלל ולא להתקשור עם השם. אז כשאנחנו עושים את העשייה שלנו, עושים אותה אבל בחיבור אליו, מספיק בשביל זה כלום, לא צריך בשביל זה יותר מדי הרבה. קצת מודעות, קצת מחשבה, שעכשיו שאני לומד, למשל, אני לומד עכשיו, הקדוש ברוך הוא כרגע רואה אותי, ואני כרגע משמח אותו בלימוד שלי, ואני עושה לו כרגע עכשיו נחת רוח, בזה עצמו אני עכשיו עומד לפניו. אני, כשאני כן, בחסידות הדגישו את הנקודה, שאדם יגיד תמיד, בצאת לקטן של רבי אלימלך, ויש בעוד, שאתם יגיד לפני כל מעשה שהוא עושה, עכשיו אני עושה את המעשה הזה, לעשות נחת רוח לשם יתברך, עושה את זה לפניו, לעשות נחת רוח לפניו. אדם, אותו דבר, זה בסך הכל כמה, לוקח שברירי שנייה, אבל פתאום, זה משנה את כל העשייה, שאתה בעצם, את העשייה הזאת שעכשיו אתה עושה את זה בעצם לפניו, לעשות נחת רוח לפניו. אז זה דבר שני, שמאוד מאוד מקשר, מאוד מאוד מחבר, מעצים מאוד מאוד את הקשר בינינו, וככה יכול להגביר מאוד את האהבה שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. הדבר השלישי זה הבנה הדדית, שמבינים אחד את השני, מרגישים אחד את השני, אז זה מגביר את האהבה. כשיש בני זוג שאין ביניהם, לא מבינים אחד את השני, זה מדבר במילים כאלה, הוא קולט את זה בכלל ככה, כל שיחה יוכל להפוך להיות קצר. אין כאילו, אין הבנה, אין קשר בין אחד לבין השני, אין הרגשה של אחד את השני. זה דבר שיכול מאוד לפגוע בקשר. ולעומת זאת, כשמשקיעים, כשמכוונים את הלב לנסות להבין את השני, להיות קשוב לשני, להיות רגיש למה שהשני מרגיש, מה שהשני עובר, מה שהשני חווה, לשמוע טוב את הדברים, להקשיב להם טוב, לנסות כמה שיותר לקלוט מה השני באמת מתכוון, מה הוא אומר, מה הוא רוצה. כשיש איזה מכוונות פנימית כזאת לקלוט את זה, אז באמת הדברים האלה מאוד מגבירים את האהבה, כי כשהאישה רואה שהבעל שלה באמת מבין אותה, בדיוק מה שעובר עליה, מה שהיא מרגישה, מה שהיא חובה, מה שמצער אותה, מה שמשמח אותה. גם חברים, כשאני רואה שהחבר שלי מבין אותי, מקשיב לי, אני מרגיש את מה שאני מרגיש, מזדהה עם הרגשות שלי, כשאני מצטער, אז אני רואה שגם הוא מצטער, כשאני שמח, אז אני רואה שגם הוא שמח, אז זה יוצר קשר, יוצר, זה מאוד מאוד מגביר את האהבה שלי אליו. זה לא דבר כל כך מובן מאליו. כל הדברים האלה הם דברים נורא פשוטים, אבל הם לא מובנים מאליהם למרות שהם כל כך פשוטים. כי לכאורה זה ברור שצריך להבין אחד את השני. אבל זה לא פשוט, כי הרבה פעמים אתה משדר על גל אחד, השני על גל אחר, ואתה חושב שאתה מבין אותו, ואתה לא מבין אותו. אתה חושב שאתה מרגיש מה שהוא מרגיש, ואתה לא מרגיש. והרבה פעמים אדם מרגיש שלא הרגשת, מבין שאתה לא הבנת, הדבר הזה יוצר מרחיק, יוצר איזשהו מין דבר, הוא לא מבין אותי, הוא לא מבין מה עובר עליי. הוא בכלל לא בעניין שלי, הוא לא מחובר אליי בכלל, הוא לא קשור אליי. אז זה דבר שצריך הרבה הרבה תשומת לב, הרבה הרבה הקשבה, כדי באמת שהדברים האלה יתממשו. אותו דבר גם כן עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לנסות להבין אותו. בנסות להבין מה הוא רוצה, בנסות להרגיש, כן, להצטער בצערו, לשמוח בשמחתו. הקדוש ברוך הוא יש לו זמנים שהוא מצטער. כל המצטער בחורבן ירושלים, יש עניין של להצטער על החורבן. הקדוש ברוך הוא בת כל מנהמת כהונה ואומרת, אוי לי שגליתי את בניי, החרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי. הקדוש ברוך הוא מצטער, הקדוש ברוך הוא גם כן שמח, יש לו הרבה שמחה לקדוש ברוך הוא בכל מיני דברים. כשיהודים עושים מצוות, כשיהודים מתקרבים, כשארץ ישראל נבנית, כשהגאולה מתקדמת, הקדוש ברוך הוא שמח בזה. עכשיו, אם אדם מכוון את עצמו לשמוח במה שהקדוש ברוך הוא שמח, ולהצטער במה שהקדוש ברוך הוא מצטער, ובכלל להבין מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה, מה הוא רוצה, מה הוא מתכוון. אדם יכול ללמוד תורה, למשל, והלימוד תורה שלו זה לימוד תורה משהו כזה טכני, לומדים מה כתוב בגמרא, מה כתוב ברש"י, מה זה, אבל... ויש אפשרות לאהוב ולנסות שכל הלימוד יהיה לימוד שאני מנסה להקשיב לרצון השם. מה השם אמר? הרי השם מדבר אלינו, דרך הגמרא, דרך חז"ל, דרך רש"י, דרך תוספות, הוא מדבר אלינו כל הזמן דרך התורה שלו. ואני עכשיו אני בא ללמוד תורה, אני עכשיו בא ללמוד להקשיב לרצון השם. ואני מנסה, כשאני מנסה להבין משהו, זה לא סתם להבין, כי אני לא מבין איזשהו קושיה, אני מנסה, כל הזמן העניין שלי בפנים זה להבין מה השם אומר בתורה, מה הרצון של השם, הרצון האלוקי. זה ממש שוב, זה הבדלים דקים. לא הבדלים כל כך משהו, זה לא צריך בשביל זה לעשות, לשנות סדרי בראשית. זה משהו בהכוונת הלב, שאם אדם ככה ניגש ללימוד תורה, כדוגמה רק ללימוד תורה, אז זה משנה לו את כל הלימוד, אז כל הלימוד הופך להיות לימוד של קשר, לימוד שאני כל הזמן מנסה להבין את השם. וכיוון שקדוש ברוך הוא, כשקדוש ברוך הוא רואה שאני מנסה כל הזמן להבין אותו, אני כל הזמן קשוב לקלוט אותו, אז זה גם מגביר גם כן את האהבה של השם אליי. אבל זה לא רק בזה, זה כמו שאמרנו, זה גם בשמחת השם, וגם בצערו של השם, ובכלל כמה שיותר לנסות לכוון את עצמי ולחבר את עצמי להבנה של בעצם של המאוויים של הקדוש ברוך הוא. אני מדגיש, אני אומר לגבי כל הדברים שאמרתי, זה איזושהי התכווננות, אני קורא לזה תמיד, זה לכוון את התדר. זה כמו שיכול להיות איזשהו מכשיר שהוא פועל, מאוד משוכלל, מאוד זה, עם המון, כל מיני דברים, אבל אם הוא לא מכוונן, אז הוא לא קולט. יש לכל מכשיר, יש לו תדרים שלו. אם התדרים לא מכווננים, אז הם יכולים להיות, זה יכול להיות מכשיר מצוין, אבל לא קולטים. אז זה התכווננות, זה משהו דק בגישה, איך שאני ניגש לדברים, והם הם, הם בעצם מכווננים אותי לתדר הזה, שאני באמת יותר ויותר ויותר אוהב את הקדוש ברוך הוא. בדבר נוסף, כשאדם, הוא, יש לנו איזה חבר שהוא כל הזמן תמיד כזה עצוב, תמיד מדוכה, תמיד עם העיניים, עם כזה נפול, תמיד אין לו מצב רוח, תמיד הוא מקטר, תמיד אין לו, אז מאוד קשה לאהוב אותו. זה מכביד על האהבה. אופטימיות, שאדם אופטימי, אדם שמח, אדם ככה עם אור פנים, אדם שיש לו, שהוא לא כזה, שהוא בשמחה, אנחנו הרבה יותר קל לנו לאהוב אותו. זאת מציאות, שכל אחד יכול לבדוק ולראות את זה, שכשאדם הוא ככה מקטר כזה, ותמיד לא טוב לו, ותמיד ככה, אז קשה לך, זה הרבה יותר קשה ככה להתחבר אליו ולאהוב אותו. אני לא מדבר כרגע על מישהו שבאמת סובל מאיזושהי בעיה, שבמה שאנחנו כל צריכים, אבל אני מדבר כרגע על זה משהו יותר בשאלה, מה, אם הוא מאיר פנים או שהוא כזה תמיד לא טוב לו. למה זה? אגב, בגלל שהנשמה שלנו היא, כמו שעוז וחדווה במקומו, גם עוז וחדווה במקומה, כשיש, היא בעצם, היא באה ממנו, באה מכיסא הכבוד, ששם יש שמחה. כשהיא פוגשת צער, ופוגשת איזה מין עצבות כזאת, ואיזה מין פסימיות קשה, אז הנשמה בעצמה ככה נסגרת ונחמשת ולא מצליחה לייצר את הכוחות האלה של האהבה והשמחה. אנחנו, כשאנחנו עומדים לפני השם, אז זה בשני הצדדים. קודם כל, אם אדם הוא בעצמו כזה תמיד לא טוב לו, תמיד הוא עצוב, תמיד הוא מדוכא, תמיד הוא בסימי, תמיד הוא רואה רע, אז קשה לאהוב אותו באיזשהו מובן. זה, בוא נגיד, זה ממעט את האהבה אליו. וכן, לאידך גיסא, כשאדם מסתכל ורואה, יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא כזה קפדן, כזה, חס וחלילה למילה, כן, אבל כאילו, כביכול, כן, כביכול, 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 כאילו, הוא כאילו איזה, יש בו איזה עצבנות כזאת, הוא כאילו מחפש אותנו בפינה, הוא ככה, קשוח כזה, וככה אנשים, יש כאלה שככה תופסים את הקדוש ברוך הוא, שהוא פה הכניס להם פנים של זעם, ככה שהוא ככה הוא מסתכל עלינו. כשזה המבט שלו לקדוש ברוך הוא, אז כמו שאמרנו, אז קשה לאהוב כזה, קשה לאהוב מישהו עצבני. קשה לאהוב מישהו שהוא כל הזמן כזה פסימי ורגוז. לעומת זאת, אם אדם מפתח לעצמו, וכי זה האמת, שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, וכל הבריאה כולה היא אמיר לעולם כולו בכבודו, הקדוש ברוך הוא, הרבה אור יש בבריאה, הרבה שמחה יש בבריאה, ישמח השם במעשיו, יש הבריאה כולה היא שמחה, הקדוש ברוך הוא שמח במעשיו, ככל שאדם יותר מודע לזה, אז גם הרבה יותר קל לו, הרבה יותר נפתח, באמת לאהוב את השם יתברך. וצריך להתבונן בזה, כי יש כאלה שזה מבינים את זה כדבר מובן מאליו, אבל יש הרבה שלא, שהם זה לא פשוט להם בכלל. וכשאדם מסתגל לעצמו איזה נקודת מבט כזאת, שככה הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, וככה הוא רואה אותו, וככה הוא מסתכל על העולם, אז זה עצמו סוגר לו את היכולת שלו באמת להיפתח ובאמת לאהוב אותו. אז אנחנו צריכים, זה דבר נוסף, אנחנו לא יכולים לראות את הפנים של הקדוש ברוך הוא, כי פניי לא יראו, וגם אין הקדוש ברוך הוא פנים חס וחלילה, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאתו. אנחנו צריכים באמת לראות, צריך להסתכל, צריך להתבונן בחיות של הבריאה, בשמחה של הבריאה, ביופי של הבריאה, בחוכמה. כמו שהרמב"ם כותב בתחילת יסודי התורה, הדברים האלה באמת הם פותחים אותנו לאהוב יותר ויותר. אני דווקא רוצה להגיד שאני, זה דבר שדורש מבחינה מסוימת יותר ככה ללמוד ולהתבונן, ואני יותר מדגיש את הנקודות האחרות שאמרתי, למרות שמי שבאמת מתבונן בעצמו ורואה שכך הוא תופס את השם יתברך, חס וחלילה, אז באמת צריך לעשות איזשהו באמת שינוי משמעותי, ללמוד ולייצב בצורה נכונה את ההסתכלות שלו על הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, כשאדם יודע שאוהבים אותו, כשאדם יודע שאוהבים אותו ומשתוקקים אליו מהצד השני, ולא רק שהוא יודע את זה, אלא הוא חש את זה, הוא מרגיש שאוהבים אותו, אז זה גורם לאהוב, כן? שוב, אם אישה מרגישה שהבעל אוהב אותה, או אם הבעל מרגיש שאשתו אוהבת אותו, או אם חבר מרגיש שהחבר שלו הוא מרגיש את האהבה שלו אליו, כשאדם מרגיש את האהבה הזאת, אז זה מעורר אצלו את האהבה, כמה עם הפנים לפנים, אבל זה לא רק כמה עם הפנים לפנים במובן הפשוט של הדברים. כשאדם מרגיש שאוהבים אותו, אז זה פותח אצלו משהו בפנים, זה פותח לו משהו, זה משחרר לו את כוח האהבה שקיים בתוכו, זה משחרר אותו, זה נותן לו באמת אפשרות להחזיר בחזרה את האהבה. כשאדם מרגיש שהשני לא אוהב אותו, כשהשני בכלל לא מתעניין בו, כשבכלל הוא פשוט לא מעניין את השני, אז ממילא קשה לו מאוד לאהוב מישהו שבעצם לא אדיש אליי, לא מרגיש אותי בכלל, בכלל אני לא מעניין אותו. ככל שאני יותר מרגיש שהשני אוהב אותי, יותר קל לי להיפתח ולאהוב אותו. אז קודם כל שוב, זה נכון בחברות ובזוגיות, לשים לב לזה שבאמת אוהבים אותך, שתראה איך שבאמת השני אוהב אותך, שלא רק שהוא, לא להסתכל רק על הדברים האלה שהוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה, תסתכל כמה שיותר ותמצא כמה שבאמת אוהבים אותך. הרבה פעמים אנשים מסתכלים רק על המקרה שאמרו לי ככה, מקרה שעשו לי ככה, מקרה שככה, אבל אם תסתכל יותר לעומק, תראה שאוהבים אותך, אם תראה שבאמת אוהבים אותך, אז גם תוכל בחזרה להשיב אהבה ולהתחזק הרבה באהבה שלך אל מי שאוהב אותך. אותו דבר גם כן על הקדוש ברוך הוא. אדם יכול לחשוב, השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. בסדר, הוא נותן לי לאכול, נותן לי לשתות, נותן לי זה, אני חי, אני אפילו בריא, ברוך השם. אבל בסך הכל, בסדר, יש לו 5 מיליארד כאלה בעולם, 6 מיליארד, לא יודע כמה, אז זה עוד איזה אחד, שאיכשהו, כמה כבר? 7. בסדר, מתעדכן כל הזמן. אז אחד מ7 מיליארד, זה לא, הקדוש ברוך הוא בעצם, איך בכלל הוא יכול להתייחס אליי, לאיזה אחד מ7 מיליארד כזה שאני בעולם, וגם יש לו עוד יצורים בעולם, חוץ מאשר בני אדם. אז כמה קבע הקדוש ברוך הוא בכלל מתייחס אליי? אבל אם באמת אדם, וזו תפיסה, שאדם כאילו, אדם לא מאמין בזה שהשם אוהב אותו. לא מאמין בזה. דיברנו על זה דרך אגב לפני כמה שנים, הייתי פה, אז גם דיברתי על הנקודה הזאת, ופיתחנו את העניין הזה בפני עצמו. שאדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. בוודאי ובוודאי שהוא לא מאמין שאם הוא עושה איזה מצווה, אם הוא עכשיו נטל לולב, אם הוא עכשיו בסוכה, אם הוא למד עכשיו איזשהו דף גמרא, אם הוא עשה איזשהו שהקדוש ברוך הוא מתייחס לזה, וכמה באמת הוא, זה משמח אותו, וכמה באמת איזה תענוג יש לקדוש ברוך הוא, וכשאומרים לעשות נחת רוח להשם, שבאמת, זה, באמת, נו באמת, עושה לו נחת רוח, זה כביכול נחת רוח, כביכול משמח, כביכול נחת רוח, הכל כביכול, אבל בעצם זה לא. וזה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא, שהוא אינסופי, הוא בלתי מוגבל, אז אנחנו לא יכולים לאהוב 7 מיליארד אנשים. אבל הקדוש ברוך הוא, שכוח האהבה שלו הוא אינסופי, אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, ודברים כמו שהבעל שם טוב אמר, שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי לאין ערוך יותר מאשר מי שנולד לו בן לעת זקנתו, אחרי עשרות שנים שלא נולד לו ילד, וכמו בן יחיד, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו לאין ערוך יותר מזה. וזה ברור, לאין ערוך, אין סופי. אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו היא אין סופית. כשאדם מתבונן בזה, זה לא מובן מאליו, בכלל לא מובן מאליו. כמו שאמרנו, אנשים נוטים לחשוב אחרת. אבל כשאדם באמת מתבונן בזה, ורואה כמה באמת, זה מקראות מפורשים, ומציאויות מפורשות, מציאויות שאפשר להתבונן ולראות שהקדוש ברוך הוא אוהב כל בריאה ובריאה, בנים אתם לשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כאל בניו, לכל אחד ואחד. הרמב״ם כשהוא מדבר על שיר השירים, שהוא משל לעניין זה, אז הוא לא מדבר על כנסת ישראל. אדם יכול להגיד לעצמו, טוב, הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל הוא אוהב. זה אני מאמין שהוא אוהב את כנסת ישראל. מה, הוא לא אוהב את כנסת ישראל? כנסת ישראל הוא אוהב, אבל אותי הוא לא אוהב. כנסת ישראל הוא אוהב, וזה ככה, כלל ישראל. אבל אותי אישית, אני המוישה, אותי הוא אוהב גם אישית, אבל מה שהרמב״ם כותב שם, הוא מדבר שם על אהבת אדם לאלוקיו, אדם באופן, אפילו אדם באופן פרטי, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה, מה הכוונה משל הוא לעניין זה? לעניין זה של אהבת אדם לאלוקיו, אדם אחד לאלוקיו. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי בפני עצמו, וזה, עכשיו כרגע לא נעריך בזה, אז בדיוק נתנו לזה, זה היה שיעור שלם אז על הנושא הזה, איך שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי, ואיך הוא שמח בכל מצווה שיהודי עושה. ועכשיו, כשאדם בעצם מזים את ההסתכלות הזאת, באמת ממש מתמודד עם זה, צריך פשוט לחשוב על זה ולהתבודד עם הדבר הזה, ולהפריך לעצמו את ההסתכלות הזאת שכביכול לא מתייחסים אליי, כן? אלא שבאמת, לא נצטט כל מיני מקורות על העניין הזה, שקדוש ברוך הוא כן אוהב אותי וחשוב לו מאוד 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 כל מצווה ומיטה שאני עושה, וכשאני עושה נחת רוח, קדוש ברוך הוא במצווה, קדוש ברוך הוא מאוד 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 שמח במצווה הזאת, בכל מיטה ומצווה שאני עושה, ושזה ככה בדיוק, לא פחות ולא יותר, אז ככל שאתם מפתחים את התובנה הזאת, אז במילא זה גם מגביר באמת את האהבה שלנו אליו. כי כמו שאמרנו, כשאדם מרגיש שבאמת אוהבים אותו ואכפת ממנו ושמחים בו, אז הדבר הזה באמת יוצר את האהבה הזאת. וזה אחד האויבים היותר גדולים של אהבתנו אל השם, בזה שאדם חושב שהוא אחד מתוך איזה מיליארדים ובכלל, וכדור בחור מה הוא צריך ומה אכפת לו מזה וזה, וככה בעצם הוא מרגיש שהוא כבר לא נאהב בכלל ולא אכפת בכלל ממנו, אז ממילא מאוד מאוד כבר קשה כבר בכלל לפתח קשר של אהבה אל השם במצב כזה. ודבר נוסף, אדם שאשתו או שהוא לאשתו, שהוא לא מכבד אותה ולא מפרגן לה, כן, או שאחד לחברו לא מפרגן לחברו, לא מכבד אותו, אז זה דבר גם כן שממעיט את האהבה. ומצד שני, כשאדם מקבל, כשהוא מקבל אהבה מהשני, לא אהבה, כבוד והערכה, שהוא מכבדים אותו, מחשיבים אותו, יש חשיבות, כשאישה מכבדת את בעלה, כשבעל מכבד את אשתו, כשאדם מכבד את חברו, ואדם מרגיש שמכבדים אותו לא במובן הנמוך והשפל של בקשת כבוד ורדיפת כבוד, במובן שיש לו באמת ערך, שיש לו ערך חשוב בעיני השני, שבאמת הוא חשוב לשני. כן? יש אהבה שהשני אוהב אותי, אבל יש גם שהשני מחשיב אותי, זה שני דברים שונים. אני יכול להרגיש שאוהבים אותי, אבל לא בהכרח שאני נחשב, גם, זה שני דברים שונים. כשאתה מרגיש שאוהבים אותו, אבל גם מרגיש שמחשיבים אותו, שמכבדים אותו, הדבר הזה גורם זה עצמו גורם לאדם להרגיש אהבה לשני. כשאדם, למה? מכיוון שכשאדם מרגיש שמכבדים אותו, מבינים את הערך שלו, אז שוב, הנשמה כשבעצם לא, אין לה בעצם ערך, אין לה יכולת בכלל כאילו, כמו שנקרא, חוכמת המסכן בזויה, שבעצם בכלל, למה היא בכלל באה, מה העניין שלה, בכלל מי צריך אותך בכלל. כשאדם ככה מרגיש מהשני, אז ממילא זה מחבא אותו. כשאדם מרגיש, כשאדם מקבל את הערך מהשני, אז זה מאפשר לו לאהוב את השני, וגם פה בעניין הזה אנחנו עומדים מול השם יתברך, אז חוץ ממה רוצים לדעת, שלא רק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אלא כל אדם בעולם הזה יש לו גם כן תפקיד חשוב מאוד. אדם צריך לדעת שהוא תפקיד, שקדוש ברוך הוא מינה אותו לאיזשהו תפקיד, כל אחד במשבטת שלו. ויש לו ערך, יש לו ערך חשוב. לכל אדם יש ערך חשוב בעולם הזה. וכשאדם מודע לערך הזה, שיש לו ערך, שיש לו חשיבות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לי תפקיד. הקדוש ברוך הוא נתן לי תפקיד בעולם. אף אחד אחר לא יכול לעשות את התפקיד שלי. אף אחד בעולם לא יכול לתת תפקיד, שקדוש ברוך הוא נתן לי תפקיד מסוים, שגמרא אומרת שאם חסר אחד, יש איזשהו, השכינה צריכה לשרות באיזשהו מקום, חסר איזשהו יהודי אחד שהיה צריך להיות שם והוא לא היה, או כמו שאנחנו יודעים להגיד במניין, חסר אחד, אז כבר השכינה לא שורה. אדם, כל אחד יש לו חשיבות, לכל אחד יש לו בעולם הזה איזשהו תפקיד. וכשאדם יודע שהוא לא סתם כאילו חי את החיים שלו וקדוש ברוך הוא ציווה ועושה את כל מיני מצוות שקדוש ברוך הוא ציווה עליו, אלא שהוא ממלא כאן תפקיד חשוב בעולם הזה, וקדוש ברוך הוא נתן לו את התפקיד הזה, זה גם דבר שמחזק את האהבה של האדם אל הקדוש ברוך הוא. ונעמוד רק על עוד שתי נקודות. כשאדם אוהב מישהו, והוא מזהה בתוכו את הגעגועים ואת ההשתוקקות שיש לו ואת החוסר, תחושת החוסר שיש לו כשהשני לא נמצא איתו, כשהוא מזהה את זה, הדבר הזה כשלעצמו מעורר הרבה את האהבה. זאת אומרת, אם אדם אוהב מישהו, הוא אוהב אותו. עכשיו לדוגמה, הוא לא נפגש איתו עכשיו איזה שבוע, היה צריך לנסוע, או השני היה צריך לנסוע, והוא לא נמצא, והוא לא רב, והוא רואה עכשיו, הוא מרגיש כמה שהוא מתגעגע אליו, אז כשאני מזהה בתוכי כמה אני מתגעגע, וכמה יש לי חוסר בדרו של השני, וכמה בעצם אני קשור אל השני, כשאדם מזהה את זה, זה גוף הגורם לו הרבה ריבוי גדול של אהבה. זיהוי שאדם מזהה בתוכו את זה שהוא משתוקק אל השני, זה עצמו יוצר יותר ויותר יותר אהבה. זה דברים שלפעמים קורים באמת, כשפתאום מישהו צריך כשמישהו נוסע, יש איזשהו, מישהו נוסע, לא יודע, בא נוסע למילואים, או מישהו שנוסע לאיזשהו, ופתאום יש איזשהו ריחוק, ואז פתאום רואים כמה מתגעגעים, וכמה זה חסר, אז זה עצמו יוצר איזשהו מין, כשאני מגלה בתוכי, אני מזהה בתוכי את הגעגוע הזה, זה עצמו מעצים מאוד את הגעגוע מידד עצמו. ולכן שוב, גם בקשר בין אישי, מאוד חשוב לא רק לאהוב, אלא גם לזהות את האוהב. לא רק סתם באופן טבעי אני אוהב, אלא גם לשים לב שאני אוהב. כי כשאני שם לב שאני אוהב, אז זה עצמו מעצים את האהבה. ואותו דבר גם כן כלפי השם יתברך. כשאדם שם לב, אדם מזהה בתוכו, אדם מעורר בתוכו ומזהה את זה, שהוא באמת מתגעגע אל השם, אז הזיהוי הזה הוא כשלעצמו מעצים מאוד את האהבה אל השם יתברך. ולכן חשוב הזיהוי, חשוב שאדם באמת, לא רק כשהוא להגיד את זה, כמו שזה אמרנו בהתחלה, אבל חשוב לשים לב, לראות כמה אני מתגעגע אל השם, כמה באמת אני, כמה חסר לי, וזה יכול להיות אין להשם יתברך, וגם לתורה, כשאדם שם לב לזה, אז הדבר הזה, וכשהוא מעלה את זה למודעות, הדבר הזה מעצים פי כמה את, 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 את כוח האהבה שכבר קיים. בתחושה, בנקודה האחרונה, יש עוד הרבה נקודות, אבל זה נקודות מרכזיות שמצאתי לנכון להעלות, זה קצת מובחן מהנקודה הקודמת, זה שני עניינים שונים. כשאני מזהה, לא רק שאני מתגעגע אל השני, אלא כשאני מזהה את הנועם שבאהבה לשני. זאת אומרת, כשאני יכול אדם שהוא אוהב, אדם שבאמת אוהב, מרגיש נועם גדול. יש אהבה כרוכה הרבה מאוד עם שמחה, זה דיברנו בהתחלה. אדם שבאמת אוהב מישהו, אז יש לו שמחה גדולה. יש לו שמחה גדולה. מי שבאמת זכה לאהוב, אז יודע כמה שהדבר הזה משמח. משמח. פעם אמרתי שזה הפשט, אני חושב, לדעתי, במה שכתוב אצל יעקב, והיו בעיניו קיימים אחדים באהבתו אותה, שלכאורה זה תמוה מאוד, כבר שאלו את זה כבר מפרשים, דווקא אם אוהבים מישהו, אז זה נראה נצח שצריך לחכות כל כך הרבה זמן עד שאפשר, עד שהוא יכול להתחתן איתה. אז למה זה, איך זה יכול להיות, למה דווקא, למה זה שהוא אהב אותה, זה היה בעיניו קיימים אחדים? להפך, אם הוא אוהב אותה, אז זה צריך להיות נצח שכל יום זה בשבילו שהוא צריך לחכות לה, זה ודווקא הפוך, דווקא אם לא כל כך אכפת לו ממנה, אז שזה הולך מהר כי הוא לא שם לב, אז זה לא אכפת לו. למה? זה לכאורה הפוך. אז לפי מה שאנחנו אומרים, אני חושב שאולי אפשר להסביר את זה, כשאדם באמת מלא בכוחות של אהבה, כשהוא אוהב, יש לו המון שמחה. יש לו המון המון שמחה, המון תעצומות נפש. אז כל החיים ככה עוברים באיזה מין, החיים זורמים בזרימה, בסדר גודל אחר לגמרי, כשאדם הוא מלא שמחה, מלא תעצומות נפש. כשאדם ככה כל שעה ככה הוא מעביר אותה עד לשעה הבאה, כאילו אין לו, הוא לא תקוע, בקושי זז, אז בקושי יש לו חשק להזיז את עצמו, אז כל שעה עוברת לו בקושי. וכשאדם מלא תעצומות נפש, מלא שמחה, מלא כולו בעוד בתעצומות מכוח האהבה שיש לו, אז זה נותן לו החיים עוברים לו מהר, כי כל שעה רודפת שעה את השעה הבאה. זה גם רואים שם לגבי הבאר גם כן, שהוא ישר רואה אותה וישר נותן תעצומות נפש. אז כשאדם מרגיש את הנועם הזה שיש באהבה, הוא רואה כמה, באמת כשהוא אוהב את השם, כמה זה משמח, כשהוא אוהב את התורה, איזה שמחה יש לו בעצם זה שהוא אוהב, בעצם זה שהוא שמח מהשם יתברך, זה גופה מאוד 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 מעצים את האהבה. זאת אומרת, זה נקודה אחרת מהנקודה, כשאני מזהה, כשאני מרגיש את הנועם הזה, את השמחה הזאת שיש לי מהאהבה, ואני שם לב אליה, אני מעלה אותה למודעות ואני מרגיש אותה, הדברים האלה מאוד מאוד מעצימים את האהבה. כל הדברים האלה שעכשיו אמרתי, זה כל דבר כזה, זה דבר שצריך, כשזה נשמע תיאורטי, אז זה תיאורטי. אז זה לא נותן יותר מדי הרבה. אבל אם מתרגלים את זה, ומנסים ליישם את זה בפועל, בסך הכל זאת עבודה מאוד שמחה, זה לא משהו מאוד מכביד לנסות לתרגל כאן כל נקודה שאמרתי. זה עבודה מאוד מתוקה ומאוד משמחת. לעורר את האהבה אל השם מכל מיני כיוונים כאלה. אז באמת החיים מאוד מאוד שמחים, התורה מאוד שמחה, ועבודת השם מאוד שמחה, וכל הקשר עם השם מאוד שמח, ובכלל כל המציאות שלנו, כל המידה שלנו בעולם הזה היא מאוד 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 משמחת. וזה בעצם חוזר למה שאמרנו בהתחלה על השמחה, שהשמחה היא הביטוי של האהבה. עכשיו כל מה שאמרתי, ובזה אני מסיים, כל מה שאמרתי, כל נקודה ונקודה אפשר להראות איך היא גם הפוך. איך היא גם הפוך, זאת אומרת, איך גם הקדוש ברוך הוא בגלל זה גם כן יאהב אותנו. כל נקודה פה, אבל זה כבר, כבר עכשיו קצר הזמן, אני לא נוכל להראות איך שכל נקודה שאני אומר, היא בעצם, היא גם גורמת שגם הקדוש ברוך הוא יאהב אותנו. אנחנו דיברנו עכשיו כל הזמן, תשעה דברים שאמרנו, איך להגביר את האהבה שלנו אל השם. אבל כל דבר ודבר שעכשיו אמרנו, גם יכול גם ליצור את התגובה ההפוכה, להגדיל את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אז אני בזה רוצה לסיים ולאחל לכולנו שנזכה באמת להעצים יותר ויותר את האהבה שלנו אל השם יתברך בשמחה, בשמחה גדולה, ושככל שאנחנו יותר נגדיל את האהבה שלנו אליו, אז האהבה שלו אלינו תגדל יותר ויותר, כמה עם הפנים לפנים, וככה הדברים האלה ילכו עד אין סוף של, של, של אהבה, ושתתגלה בקרוב מרוב האהבה, החתונה הראשית שתהיה בהר הקודש בירושלים, שנהיה תחת החופה עם הקדוש ברוך הוא, נעמוד תחת חופה בבניין בית המקדש במהרה בימינו.